שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כף במסכת נידה, נתחיל בשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים בסיום הפרק בדף הבא.
השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 24 דקות.
לפני שנתחיל אותו, בשורה משמחת, וזה שבעזרת השם ממש בעוד כמה שבועות אנחנו הולכים להוציא בעזרת השם ספר לאור. השם שלו הוא כל התלמוד על רגל אחת, וכשמו כן הוא. אני לא אגלה לכם בדיוק מה יש בתוך הספר, אני חושב שתיהנו לקרוא אותו, במיוחד לאור סיום השס בעוד חודש וחצי. אז בעוד כמה שבועות, קשו לחנות הספרים בשכונה שלכם, ותשאלו אם כל התלמוד על רגל אחת כבר הגיע, תקנו לכם, לחברים, למתנות לבר מצווה, מתנה למסמי השס בשיעור שלכם, מה שזה לא יהיה. חשוב לנו מאוד שחנויות הספרים יראו שיש ביקוש, ואז ממילא הם יביאו עוד וישימו את זה בפרונט. גם תנו בעצמכם, גם תזכו אחרים. בואו נתחיל את השיעור. אתמול דיברנו על זה שיש חמישה צבעים שונים שהם נחשבים דם טמא. היום הגמרא תעבור על כל אחד מהצבעים ותפרש אותו, ותוך כדי הדיונים על הצבעים השונים עולים עוד דיונים על דיני ראיית דם. אנחנו כאן בשביל לעשות לנו סדר, ניקח את כל הדיונים בגמרא על הצבעים ונרכז אותם קודם כל לחלק הראשון של השיעור, אחרי זה נראה את שאר הדיונים, אז בהתאם לזה נחלק את כל השיעור לחמישה חלקים. שוב, בחלק הראשון נראה את כל מה שקשור לדיונים על הצבעים עצמם, אחר כך בשאר החלקים דיונים נוספים על ראיית דמים. אז בואו נתחיל. נזכיר שהצבעים שראינו במשנה זה אדום, שחור, קרקום, מימי אדמה וכמו יין מזוג. עכשיו נעבור אחד אחד. אז הצבע הראשון זה אדום. המשנה אמרה שזה אדום כמו דם המכה. מה זה דם המכה? הגמרא מביאה חמישה הסברים. רב יהודה בשם שמואל אומר שזה אדם שיוצא כששוחטים שור, אבל לא כל אדם, אלא דווקא אדם שיוצא בהתחלה, לכן כתוב מכה ולא שחיטה, כי זה רק החיתוך הראשון. הסבר שני, הוא לא אומר שזה כמו אדם של ציפור שקיבלה מכה, והוא מדגיש שזה דווקא ציפור חיה, והגמרא מתלבטת האם הוא הדגיש את זה להפוק כציפור שחוטה, כלומר דווקא ציפור חיה שקיבלה מכה, זה הצבע נכון ולא אדם של השחיטה, או שהוא רצה להדגיש עוד יותר מזה שזה לא כל ציפור, אלא דווקא ציפור חיה, כלומר ציפור לא כחושה, וזה הגמרא נשארת בתיקו, זה הסבר השני. הסבר שלישי זה זעירי בשם רבי חנינה, שזה כמו אדם של מאכולת, כלומר קינה שנמצאת בראש, לא בגוף. הסבר רביעי זה של עמי ורדינה בשם רבי אבא, הוא שימו לב לדיוק כאן, זה כמו אדם של האצבע הקטנה שקיבלה מכה, ואז התרפאה, ואז שוב קיבלה מכה, וזה דווקא באצבע של בחור עד גיל 20 שלא התחתן. והסבר חמישי ואחרון, אומר רב נחמן, זה כמו הצבע של אדם שיוצא בהקזת דם. אלה חמשת ההסברים בשביל להבין מה זה האדום של דם המכה, ועכשיו תוך כדי ההסברים וגם בסוף, הגמרא הקשתה כמה קושיות, אנחנו כאן נרכז אותם, וזה קושיות מדיני כתמים. כמו שהזכרנו כמה פעמים, אם אישה ממש ראתה אדם או שעשתה בדיקה פנימית וראתה אדם, אז ודאי שיתמע מהתורה, אבל אם היא לא ראתה את אדם יוצא או בדיקה פנימית, אלא היא מצאה את אדם על איזשהו בגד ולא הרגישה שהוא יוצא, אז זה נקרא כתם, וזה תמה רק מדרבנן, וגם בזה מקלים אם יש לנו משהו אחר לתלות בו את אדם. כלומר, אם היא למשל עברה בשוק של טבחים, אז יכול להיות שאדם הגיע מזה ולא ממנה, אז היא לא תמה. והגמרא מביאה כאן שלוש דוגמאות לדברים שבהם אפשר לתלות את אדם וכך לטהר אותה, וזה במשנה בנונחת כתוב שאם היא הרגה מאכולת, אז אפשר להניח שאולי אדם הגיע מהמאכולת, וגם כתוב שם שאם היא ישנה עם בעלה או עם בנה ולהם יש מכה, אז אפשר לומר שאולי אדם הגיע מהם. ובברייתא כתוב שרבי מאיר היה תולה בקילור, כלומר באיזשהו משחה ששמים על העיניים, שאם היא התעסקה עם זה, אפשר לומר שאולי האדום זה מזה, ורבי אומר שאם היא התעסקה עם שרף של עץ שקמה, אז גם כן אפשר לתלות בזה. ועכשיו לקושייה, לכאורה כל התלויות האלו זה לא מובן. הרי הבאנו עכשיו חמישה הסברים למה צבע אדום, או דם שחיטה של שור, או דם של ציפור חיה, וכו' וכו'. אז לכאורה, בשביל לתהר כתם, אני יכול לתלות את זה במשהו אחר, רק אם אותו משהו אחר הוא בדיוק בצבע שצריך. אז איך אפשר לתלות למשל בזה שירגע גם מאכולת, אם לפי שאר הדעות זה בכלל לא הצבע, וגם לפי זעירי שזה כן הצבע, הוא אמר הרי רק מאכולת ראש, הוא לא אמר מאכולת גוף, ואותו דבר לגבי בנה ובעלה, שאר האמורים אמרו בכלל דברים אחרים, וגם רבי אבאו שכן אמר שזה כמו מכה של אצבע, הוא אמר את זה דווקא על מישהו שלא התחתן. אז איך אפשר לתלות בבעלה, ואיך אפשר לתלות בקילור או בשרף שקמה? הרי כל הדברים האלו זה לא כמו אדום שתיארנו, אלא הקושיות. עכשיו בהתחלה, הגמרא מביאה תירוצים מקומיים, כלומר זעירי שאמר שהצבע זה כמו דם מאכולת ראש, אז הוא אומר שאותה משנה התכוונה שתולים דווקא במאכולת ראש, ולא במאכולת גוף. אותו דבר רבי אבאו שאמר שזה כמו אדם של האצבע של בחור שלא התחתן, אז הוא התלש אותה משנה שאמרה שתולים בבעל, זה דווקא בעל כזה שהתחתנו היום, אבל הוא עוד לא בא עליה. זה תירוצים מקומיים רק לאותם אמוראים, אבל מה נעשה עם שאר האמוראים, ומה נעשה עם הברייתא לגבי קילור ושקמה? לכן אומרת הגמרא, באמת כל אותם דברים שתולים בהם, זה לאו דווקא כי הם דומים לצבע האדום, אלא יכול להיות שהם דומים לשאר הצבעים. הרי יש לנו עוד צבעים, קרקום, ממי אדמה, יין מזוג, אז אולי הם דומים לאחד מהדברים האלו, אנחנו לא יודעים לאיזה, אבל זה דומה לאחד מהם, ולכן אפשר לתלות עד כאן הקושיות והתירוצים, ועד כאן הדיונים לגבי הצבע הראשון, הצבע האדום. הצבע השני זה בשורה השמינית בעמוד א', וזה שחור. המשנה אמרה שזה שחור כמו חרט. חרט זה איזשהו חומר, אולי גופרית, שמערבבים אותו בתוך הדיו, ואם אדם דומה לשחור של אותו דיו, אז האישה טמאה. זה השחור, ולגביו נראה עכשיו שלושה דיונים קצרים. דיון ראשון, אם אתה אומר שזה בעצם כמו צבע של דיו, למה המשנה אמרה שחור כמו חרט? שתגיד שחור כמו דיו, מסמירה הגמרא כי רצתה להדגיש שזה דווקא כמו החלק התחתון של הדיו, איפה שהחרט שוקע, ולא בחלק העליון, ששם החרט יותר דליל. עכשיו הגמרא שואלת האם בודקים את זה בדיו לח או בדיו יבש, ויונה שרבי עמי היה בודק ביבש, זה הדיון הראשון. דיון שני זה שהמשנה אמרה שהשחור כמו חרט זה לאו דווקא, אלא גם אם הצבע עמוק יותר, כלומר יותר שחור, גם זה טמא, אבל אם זה שחור יותר בהיר, אז זה טהור. זה במשנה, ושמואל מביא לזה דוגמאות. שחור עמוק יותר שטמא זה כמו קיר, שזה שעבה שחורה, וכמו עיניו שחור. שחור בהיר יותר שזה טהור, זה כמו זית שחור או זפת או עורב, זה הדיון השני. דיון שלישי, אם אני לא יודע איך נראה שחור כמו חרט, הגמרא מביאה עוד דברים שחורים מחיי היום יום, שגם הם בעצם אותו צבע שחור, וגם איתם אפשר להשוות את הדם ולטמא, נראה שני דברים כאלה. הוא לא אומר שזה כמו הבגדים שלובשים בעיר סיבה, והגמרא מספרת סיפור משעשע על זה שכמה חכמים הלכו בדרך וראו ערבי, והוא לבש בגד שחור בדיוק בצבע הנכון, אז כל אחד לקח חתיכה מהבגד שלו בשביל שיהיה לו בבית דוגמה לצבע הנכון, והם שילמו לו כפיצוי תשלום יפה. בכל אופן, זו דוגמה אחת נוספת לשחור, ודוגמה נוספת זה רבי יוחנן שאמר שבגדי העול העירין ממדינת הים, גם הם בדיוק בצבע הנכון. הגמרא מקשה על זה מרבי ינאי שהוא אמר שהוא רוצה להיקבר בבגדי עול העירין, והוא התכוון דווקא לאדום ולא שחור. ועונה הגמרא, נכון, הבגדים שלובשים בעול העירין זה באמת אדום, אבל המפות, הסדינים וכדומה, זה השחור, ולזה המשנה התכוונה, זה היה שלושה דיונים על הצבע השחור, ובשליש התחתון של עמוד א', אנחנו עוברים לצבע הבא, קרקום, שזה סוג של קטנית שגדלה בחצר, והצבע שלה הוא אדום, וגם לגבי זה נראה שלושה הדיונים. דיון ראשון אומרת הברייתא בניגוד לדיו, כאן זה דווקא קרקום לח ולא יבש. דיון שני, בקרקום יש הרבה עלים לאורך השדרה, הם כולם כנראה עם גוון אדום, אבל לא לכולם המשנה התכוונה, אלא רק לעלים ספציפיים שהם נחשבים מהאדום הטמא. לאיזה עלים? אז הגמרא מביאה ארבע ברייתות סותרות לגבי זה. ברייתא אחת אומרת העלים התחתונים, ברייתא שנייה אומרת העליונים, ברייתא שלישית אומרת העליונים וכל שכן התחתונים, וברייתא רביעית להפך, התחתונים וכל שכן העליונים. איך זה מסתדר? מסביר אביי, בקרקום יש שלוש קבוצות של עלים, אחת מעל השנייה, ובכל קבוצה כזאת יש שלוש שורות של עלים אחת מעל השנייה. והאדום שעליו אנחנו מדברים זה האדום של הקבוצה האמצעית, עם דגש על העלה האמצעי של אותה קבוצה. כלומר, העלה האמצעי של הקבוצה האמצעית הוא האדום המדויק ביותר אליו המשנה התכוונה, אבל גם העלה מעל ומתחת זה גם נחשב, אבל לא העלים שבקבוצה מעל ובקבוצה מתחת. זה מה שמסביר הבעיה. עכשיו, איך כל זה נכנס לארבע הברייתות הסותרות? מסבירה שהכל יחסי בברייתות. כלומר, הברייתה הראשונה והשנייה התכוונו לקבוצה האמצעית. הברייתה הראשונה קרא לתחתון כי היא מתחת לקבוצה העליונה. הברייתא השנייה קרא לעליון כי היא מעל הקבוצה התחתונה. זה שתי הברייתות הראשונות. שתי הברייתות הבאות דיברו על שני עלים מתוך הקבוצה האמצעית, שהם שניהם בסדר, אבל האמצעי הוא טוב יותר. אז הברייתא השלישית קרא לזה העליון טוב, אבל כל שכן התחתון, כלומר זה שמתחתיו, כלומר האמצעי. הברייתא הרביעית אמרה בדיוק להפך. התחתון טוב, כלומר הכי למטה, וכל שכן העליון, כלומר כל שכן זה שמעליו, כששוב הכוונה היא לאמצעי. עד כאן הדיון השני לגבי הקרקום. נסכם, הקבוצה האמצעית היא כולה נכונה, האמצעי של האמצעית הוא הכי נכון, זה הדיון השני. דיון שלישי אומר רבי אבאו, כל זה דווקא כשהקרקום עדיין בגוש אדמה שלו, יש מפרשים שהוא עדיין נטוע באדמה, יש מפרשים שהוא עם הגוש שלו גם אם הוא כבר לא נטוע, וזה הגענו לרבע התחתון של עמוד א', ועד כאן לגבי הצבע השלישי, הקרקום. הצבע הרביעי זה כמימי אדמה, כלומר לוקחים אדמה, מערבבים אותה עם מים, ואם אדם דומה לצבע שיוצא, אז האישה טמאה, ולגבי זה נראה ארבעה דיונים קצרים. דיון ראשון, באיזה אדמה בודקים? אז במשנה וגם רבי מאיר בברייתא כתוב, שלוקחים אדמה מבקעת בית הכרם, רבי עקיבא אומר מבקעת יוטפת, רבי יוסי מבקעת בית סכני, רבי שמעון אומר אפשר גם מבקעת גינוסר, וכן כל כיוצא בן. זה הדיון הראשון. דיון שני, איך בדיוק בודקים? אז כאמור, לוקחים אדמה, שמים בכלי, שופכים על זה מים, כמה מים? לא יותר מדי, אלא מספיק שהמים יעברו ממש טיפה מעל גובה האדמה, הגמרא קוראת לזה כאן כקליפת השום, אחרי זה מערבבים הכל, וזה הצבע שיוצא, הברייתא מדגישה שצריך לערבב בכלי, והגמרא מתלבטת, האם הכוונה היא שהאדמה צריכה להיות בתוך הכוס, כלומר בתוך הכלי, אבל את הערבוב עצמו אפשר לעשות עם האצבע, או שגם את הערבוב צריך לעשות עם איזשהו כלי, עם מזלג למשל, והיא נשארת בתיקו, זה הדיון השני. דבר שלישי, אומר רבא ברבוע, זה דווקא כשהאדמה במקומם, כלומר אתה לא יכול לקחת אדמה מגינוסר ולסרוע עם זה לתל אביב ואז לבדוק, כי הצבע משתנה. ודיון רביעי, למרות שאמרנו שצריך לערבב את האדמה עם מים, בכל זאת רבי חנינה, שהוא היה מומחה גדול בריאת דמים, הוא היה משווה את הדם לאדמה יבשה בלי לערבב, וזה היה מספיק לו, אבל רבי ישמעאל ברבי יוסי מדגיש, זה דווקא הוא, כי הוא כאמור מומחה, אבל מישהו אחר יעשה כך בלי לערבב במים, רבי ישמעאל ברבי יוסי קילל אותו באסקרה, עד כאן הצבע הרביעי כמימי אדמה. בשביל הצבע החמישי אנחנו נדלג עכשיו מהשורה השנייה בעמוד ב' ועד ממש סוף העמוד לשורה האחרונה בעמוד ב', וזה הצבע של יין מזוג, ונראה כאן שני דיונים קצרים. דיון אחד, באיזה יין בודקים? אז המשנה כאמור אמרה שזה דווקא יין מזוג, כלומר שממלאים בכלי שליש יין ושני שליש מים, וזה ביין השרוני, יין מהשרון. הברייתא הוסיפה שלחילופין אפשר גם לקחת יין חדש קרמלי, כלומר מהקרמל, ואז בודקים את זה ביין כמות שהוא ולא מזוג. זה דיון ראשון. דיון שני, איך בודקים? פשוט שמים את היין בכוס שקופה ומשווים בן אדם ליין, והגמרא מדגישה שזה דווקא בכוס זכוכית של טבריה, כי שם היו עושים את הזכוכית דקה וככה אפשר לראות. בזה הגענו בעצם לסוף הפרק בכ"א עמוד א', וסיימנו את החלק הראשון של השיעור, עברנו על כל הצבעים ודייקנו מה זה בדיוק כל אחד מהצבעים, אבל כמו שהקדמנו, תוך כדי הדברים חלפנו על פני כל מיני דיונים נוספים, אז עכשיו נראה אותם, בואו נעבור לחלק השני. החלק השני זה לגבי איך בודקים את הדם, ולגבי זה נראה שני דיונים. דיון אחד זה קצת מעל אמצע עמוד א', וזה על איזה בד בודקים. בא רב יצחק ברב דימי ואומר שאם מדובר בדם שחור, ואתה רוצה לבדוק אם הוא השחור הנכון, אל תבדוק אותו על בד לבן, אלא על בד אדום. עכשיו, מה הכוונה על בד אדום? אני חושב שהכוונה היא לא שהאישה בודקת את הבדיקה הפנימית עם בד אדום, אלא אחרי שכבר יצא דם, מורחים את הדם הזה על בד אדום, ואז מסתכלים עליו ובודקים האם זה השחור התמה. מאיזושהי סיבה, שחור על גבי אדום נראה יותר טוב, זה רב יצחק ברב דימי. רב יהודה בשם שמואל אומר, בודקים על לבן, ויש מחלוקת באחרונים, האם הוא התכוון שתמיד בודקים על לבן, כלומר הוא בעצם חולק על רב יצחק ברב דימי, ואומר שגם אם זה דם שחור, בודקים אותו על בד לבן, זה אומר רב אשי, או אומר רב ירמיה מדיפתי, לא, הוא לא חולק עליו, אלא הוא דיבר על שאר הצבעים, אבל גם הוא מסכים ששחור בודקים על בד אדום. זה היה הדיון הראשון לגבי איך בודקים. דיון שני לגבי איך בודקים, נעשה קפיצה גדולה לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', וזה לגבי התאורה. ואנחנו נשים לב למשהו מעניין, שבתנאים די הקלו, והאמוראים החמירו. כלומר, רבי אמר שאפשר לבדוק גם לאור הנר, רבי ישמעאל ברבי יוסי אמר שאפשר לבדוק גם ביום מעונן, או בין העמודים, כלומר במקום שיש הרבה צל, זה בתנאים. לעומת זאת באמוראים, מחמירים יותר. רבי ימי בר שמואל אמר שבודקים באור יום, לא בשמש לגמרי, כי זה מסנבר קצת, ולא בצל, אלא משהו באמצע. רב נחמן אומר משהו דומה, בודקים בשמש ועושים צל עם היד על עד בשביל להסתכל עליו, זה לגבי באיזה תאורה. ועד כאן חלק השני לגבי איך בודקים, דיברנו על הבד ודיברנו על התאורה. בשביל החלק השלישי נדלג חזרה שוב לאמצע עמוד א', וזה לגבי עמוק מכאן תמה, דיהה מכאן טהור. כלומר, למדנו כבר במשנה, כמו שהזכרנו, שלגבי הצבע השחור, שאמרנו ששחור כחרת הוא תמה, המשנה אמרה שאם הוא עוד יותר כהה, זה גם תמה, אבל אם הוא יותר בהיר, זה טהור. עכשיו, את זה המשנה אמרה לגבי שחור. מה לגבי שאר הצבעים של המשנה? האם גם אצלם אנחנו אומרים שזה לא בעצם ממש צבע מדויק, אלא גם קצת לכאן או לכאן זה יכול להיות תמה? אז לגבי זה, לפני שנראה את הגמרא, רק נקדים משהו קצר, וזה שיש שני כיוונים איך להבין את אותם ארבע צבעים של אדום. הרבה ראשונים מבינים שכל אחד מאותם צבעים הוא בעצם סקאלה בפני עצמה, כמו שאדום וצהוב זה שני צבעים שונים לגמרי, גם אדום וקרקום ואדמה, כל אחד מהם זה צבע אחר לגמרי, ובתוך כל אחד מהסקאלות אני יכול ללכת יותר בהיר ויותר כהה, אבל זה עדיין יישאר על אותה סקאלה, וזה לא יתנגש עם האדומים האחרים. זו הבנה אחת. לעומת זאת, התוספות ראש כנראה מבין שזה הכל על אותה סקאלה, כלומר יש לי כביכול מניפה של צבעים, מהאדום הכי בהיר ועד אדום הכי כהה, ועל אותה סקאלה של צבעים, חזל הגדירו 4 נקודות שונות שדם תמה הוא בדרך כלל כמו אחד מאותם 4 צבעים. זה התוספות ראש, ואת המשך הסוגיה נראה לפי הגישה שלו. ושוב נחזור לשאלה שלנו, האם גם באותם 4 צבעים אנחנו אומרים כמו בצבע השחור, שזה לאו דווקא בדיוק אותם צבעים, אלא גם זה יותר כהה, אולי אפילו יותר בהיר, זה יכול להיות תמה? זו השאלה, ולגבי זה הגמרא מביאה 4 דעות. דעה ראשונה אומר אולה, כן, בדיוק כמו בשחור, גם באותם 4 צבעים, אם זה יותר כהה מהם זה תמה, אם זה יותר בהיר מהם זה טהור, זה אולה. ועל זה נשאל מיד שתי שאלות. שאלה ראשונה שואלת הגמרא, אם זה נכון גם לגבי האדומים, למה המשנה אמרה את זה רק על השחור? והוא מסביר, כי בשחור זה יותר חידוש, כי היינו חושבים שבשחור אולי גם כשזה יותר בהיר זה תמה, כי אמרנו ששחור זה הרי אדום שהתקלקל, אז אולי יכול להתקלקל ולהיות גם יותר בהיר, כמה שמלן שלו, אלא רק אם זה יותר כהה זה תמה, לא אם זה יותר בהיר. אבל באמת זה נכון גם לגבי שאר הצבעים. זו שאלה אחת. שאלה שנייה מתבקשת, אם אתה אומר לפי התוספות ראש שבעצם כל הצבעים האלו הם על אותה סקאלה, ואתה אומר שאם זה יותר כהה מהם אז זה טמא, אז בעצם כל הסקאלה טמאה. כלומר נניח שאדום זה הכי כהה ויין מזוג זה הכי בהיר, ואני אומר שכל מה שיותר כהה מיין מזוג הוא בעצם גם טמא, אז הכל טמא. אז למה צריך להגיד לי את כל 4 הצבעים? תגיד יין מזוג וכל מה שיותר כהה ממנו הכל טמא. זו שאלה מתבקשת. אלא שמסביר התוספות ראש, שימו לב לזה, זה די מחודש, שכשאנחנו אומרים שאם זה יותר כהה זה גם טמא, זה לא אם זה יותר כהה עד אין סוף, אלא אם זה קצת יותר כהה. כלומר, יש לנו את הסקאלה של צבע אדום, על הסקאלה הזאת יש 4 נקודות שבהם חזל אמרו, אלה הצבעים המדויקים הטמאים, ועל זה אומר אולה, ליד כל נקודה כזאת יש עוד איזשהו טווח, שאם זה קצת יותר כהה, גם זה נחשב טמא, אבל זהו, אחרי הטווח הזה זה שוב נהיה טהור, 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 במעלה הסקאלה, עד שזה מגיע לנקודה הבאה, ששם זה שוב טמא, ועוד קצת, ואז שוב טהור, 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 עד לנקודה הבאה, נניח קרקום, ואז שוב טהור, ואז שוב הנקודה האחרונה, שזה אדום, וגם אם זה קצת יותר כהה, זה טמא, וזהו. זו דעת אולה, שגם בצבעים האחרים, אם זה קצת יותר כהה, זה טמא, יותר בהיר, זה לא טמא. הדעה השנייה זה בר כפרה, בגמרא הוא הדעה האחרונה, אבל נביא את זה כאן, כי הוא בעצם אומר כמו אולה, שיותר מכאן טמא, פחות מכאן טהור, הוא רק אומר שיש לזה יוצא דופן, וזה היין המזוג, ששם, גם אם זה יותר, זה עדיין טהור. זה בר כפרה. דעה שלישית זה רבי עמי, שהוא מחמיר לשני הכיוונים, כלומר הוא אומר מה שהמשנה אמרה שאם זה יותר זה טמא, אם זה פחות זה טהור, זה דווקא לגבי השחור, אבל באדומים בין לכאן ובין לכאן זה תמיד טמא. עכשיו שואלת הגמרא את השאלה המתבקשת שבעצם כבר שאלנו אותה מקודם, אם אתה אומר שלשני הכיוונים זה טמא, אז בעצם כל הסקאלה של האדום טמאה, למה צריך להגיד נקודות? אלא שמסבירה הגמרא, כמו שבעצם כבר הסברנו, כשאנחנו אומרים שאם זה עמוק מכאן ודיהה מכאן זה טמא, זה לא עמוק עד אינסוף ודיהה עד אינסוף, אלא קצת לכל כיוון, אבל בין כל נקודה ונקודה שהמשנה הזכירה, וקצת מכאן ומכאן, עדיין יש אזורים שלמים בסקאלה של האדום שהם טהורים. זו דעה שלישית. דעה רביעית, זה איקא דאמרי בדעת רבי עמי, שזה בדיוק להפך. כלומר, המשנה באמת אמרה את זה רק על השחור, ואילו באדומים, זה דווקא באותם נקודות שהזכירה, ואם זה כהה יותר או בהיר יותר, זה טהור. עד כאן החלק השלישי, ראינו שהנקודות הן מדויקות עם איזשהו גבול מטושטש לפי חלק מהדעות, וזה מעביר אותנו לחלק הרביעי. וזה שבשביל להבחין בין צבעים שונים על הסקאלה, במיוחד כמו שאמרנו עכשיו, שזה לאו דווקא תלוי עד כמה זה כהה, אלא זה דווקא אזור מסוים על הסקאלה, ואחרי זה עוד פעם אזור על הסקאלה שהוא טמא, ואז עוד פעם טהור וכן הלאה, זה מאוד קשה. צריך עין ממש ממש טובה, ובאמת עכשיו אנחנו נראה אוסף של תנאים ומוראים שהם אמרו, אנחנו לא רואים דומים, אנחנו לא יודעים להבחין בזה, ולעומתם נראה אוסף של חכמים שהם אמרו שהם כן לוקחים זה החיות. בגמרא אז מופיע בשני מקומות. פעם אחת בשורה השנייה בעמוד א', יש שם סיפור על המימר ורב אשי שעשו שם הקזת דם, וכשהמימר ראה את הדם שיוצא בשלב הראשון של ההקזה, הוא אמר, או, זה הצבע של דם טמא, וכשהדם המשיך לצאת והוא ראה את ההמשך, הוא אמר, או, זה כבר השתנה קצת, זה כבר לא נחשב דם טמא, זה המימר. וכשרב אשי שמע את זה, הוא אמר, תשמע, אני לא יודע להבחין, הכל נראה לי אותו דבר, אני לא יכול לקחת אחריות לראות דמים, אתה יכול. זה מקום ראשון שהגמרא מדברת. אז מקום שני, זה גם בשורה השנייה, הפעם של עמוד ב', כאן הגמרא הגמרא מביאה כבר אוסף של חכמים לכאן ולכאן, נחלק אותם לשבעה שלבים. שלב ראשון, כמו שכבר הזכרנו מקודם, רבי חנינה היה בקי בזה במיוחד, הוא היה בודק מול אדמה בלי להרטיב אותה אפילו, וזה גרם לאמורים אחרים לשני דברים. מצד אחד זה גרם לרבי יוחנן לומר, אני לא בקי כמו, אני לא יכול לראות דמים. מצד שני זה גרם לרבי אלעזר דווקא כן לראות דמים. כי הוא אמר, אם רבי חנינה שהוא כזה ענב, מוכן לקחת על עצמו אחריות בשביל להתיר אישה לבעלה, אז גם אני מוכן ואני אכנס לזה עד שאני אלמד את זה ואני אעשה את זה, זה שלב ראשון. שלב שני זה רבא ורבי זירא, מסופר על רבא שהוא לא היה רואה, ורבי זירא אמר, אם רבא שהוא מחכמי בבל, שהם בקיאים בחוכמת הטבע, הוא לא רואה, כל שכן שאני לא יכול לראות דמים. שלב שלישי זה אולה, שמשמע בגמרא, שסתם ככה הוא כן היה רואה דמים, אבל כשהוא הגיע לפומפדיטה הוא לא היה, כי זה המקום של רב יהודה, אז הוא השאיר את זה למרא דאתרא, ואפילו רבי אלעזר, כשהוא הגיע לפומפדיטה, גם הוא לא היה רואה, וזה מוביל אותנו לשלב הרביעי. מה זה אפילו רבי אלעזר? מה מיוחד בו? הגמרא אומרת שהוא היה בקיא במיוחד, עד כדי כך שהוא היה בודק באמצעות הריח. יש כאלה שמפרשים שזו לא היה בדיקה פיזית, אלא איזשהו משהו כמו רוח הקודש, כמו שכתוב בישעיהו למשיח, והריחו בעירת השם. בכל אופן, הוא היה בקי במיוחד, והוא היה יודע לומר האם הדם הזה הוא דם נידה, או דם חימוד, כלומר דם שיצא בגלל שהאישה התאבתה לבעלה, ויש מחלוקת בראשונים האם זה סיבה להתיר או לאסור, ואגב זה גם מסופר על איפרה הורמיז, שהייתה גויה אבל מאוד מקורבת, היא רצתה להתגייר, והייתה שולחת דם לרבה בשביל שיבדוק, ולמרות שאמרנו שרבה באופן כללי לא בדק, כאן כן, או שגורסים שזה רבה, והוא בדק, כמו רבי אלעזר, על ידי ריח, וזה מאוד הרשים את איפרה הורמיז, והיא בדקה אותו מ-60 דמים, זה השלב הרביעי. שלב חמישי זה רב יהודה, שמסופר שבהתחלה הוא כן היה רואה, כמו שגם הזכרנו מקודם, שבמקום שלו האחרים לא ראו, כי כנראה הוא כן היה רואה, אבל כשאשתו לשעבר אמרה לו שכשהיא מביאה דם לבדיקה, היא לא מביאה את הדם הראשון שיוצא, כי הוא מלוכלך, אלא את הדם שבא אחרי זה, אמר לעצמו רב יהודה, אני כבר לא יכול לראות, כי אם נשים יביאו לי רק את הדם שבא אחרי, איך אני יכול לדעת אם זה טמא או טהור? גם אם הוא נראה טהור, אולי הדם הראשון שיצא ממנה היה טמא, לכן הוא אמר, אני מפסיק לראות. ושלב שישי זה רבא בבר חנה שגם היה רואה, ושלב שישי ממשך הגמרא רבי היה רואה ורבי ישמעאל ברבי יוסי היה רואה, ועל זה נעיר לסיום החלק הזה הערה, שבאמת באמוראים זה נשמע מסובך, ואם הדורות באמת הפסיקו לנסות לראות ולהבחין בדקויות בין הצבעים האדומים, ובימינו אנחנו נוטים להחמיר בכל צבע שהוא אדום, לא משנה איפה הוא נמצא בסקאלה, אבל עדיין גם היום לא כדאי להחמיר לעצמך, אלא ללכת לרב שבקי בזה, כי הרבה פעמים אפשר להיות מופתעים לכולה. בכל אופן, עד כאן החלק הרביעי. החלק החמישי מביא אותנו לשליש התחתון של עמוד ב', וכאן נראה עוד שלושה דיונים מאוד מעניינים על הלכות ראיית דמים. דיון ראשון, זה האם אפשר לשאול שני רבנים. מסופר על ילטה, אשתו של רב נחמן, שהיא שאלה בהתחלה את רבא בבר חנה והוא תימא לה, ואחרי זה את רבי יצחק ברידה רב יהודה והוא תיהר לה. והגמרא שואלת, איך רבי יצחק ברידה רב יהודה רשאי לעצמו להתיר? הרי אם חכם אחד עשר, אין חכם אחר רשאי להתיר. עונה הגמרא, כאן זה שונה, כי ילטה אמרה לו שהאמת היא שמלא פעמים יש לה את הצבע הזה, והיא תמיד מראה את זה לרבא בבר חנה והוא מתיר לה, רק הפעם הוא תימא ונראה לה שהוא לא כל כך ראה יום טוב, ולכן הוא תימא, אבל בעצם הוא היה רואה טוב, הוא היה מתהר, ולכן רב יצחק ברידה רב יהודה הרשה לעצמו לטהר, כי אומר בעצם גם רבא בבא חנה מן הסתם היה מטהר פה אם היה רואה טוב. זה הדיון הראשון, וזה מוביל אותנו לדיון השני. הרגע אמרנו שילטה אמרה לרב יצחק ברידה רב יהודה שתמיד יש לה דם בצבע הזה ושתמיד רבא בבא חנה מתיר, וזה מוביל אותנו לשאלה האם אישה נאמנת על הצבע של המראה. אז במקרה של ילטה ראינו שהיא הייתה נאמנת. הגמרא מחזקת את זה גם מברייתא שאפילו קצת יותר מחודשת, שאומרת נאמנת אישה לומר כזה ראיתי ויבדתי, כלומר אפילו שכרגע אין לה את הדם, היא רק מתארת לחכם זה היה כמו זה, ועל סמך זה הרב יכול להתיר לה. אבל שואלת הגמרא, מה לגבי אישה שלא איבדה את העד אלא היא בדקה את עצמה והיא רואה את הצבע והיא יודעת שלפני חודש ולפני חודשיים וכל פעם יש לה בדיוק אותו צבע וכל פעם הרב מתיר לה, האם היא יכולה להתיר לעצמה או שהיא בכל זאת צריכה ללכת ולשאול רב? והגמרא מנסה לענות על זה מילטה ומהברייתא והיא מראה שאי אפשר. למה? מהברייתא אי אפשר ללמוד כי בברייתא מדובר שאיבדה את העד, אז זה סברה לסמוך עליה ולהקל עליה, אבל אם העד כאן אז למה להתעצל? שתלך לשאול וזהו, אין סיבה להקל. זה מהברייתא. וגם ילטה אי אפשר ללמוד, כי אמנם ילטה אמרה שרבא בבר חנה תמיד היה מתיר לה את הצבע הזה, אבל גם שם הצבע הזה נמצא כאן. רב יצחק ברידה רב יהודה רואה אותו, ועל סמך זה הוא מתאר. אנחנו לא יודעים מה היה עושה אם זה היה רק על סמך המילים שלה, בלי שהוא היה רואה בעצמו את העד. לכן, לסיכום, אין לנו תשובה. האם אישה יכולה לומר, כזה ראיתי אתמול והתירו לי, אני רוצה להתיר גם היום, בלי לשאול שוב חכם? אין לנו תשובה. עד כאן הדיון השני לגבי הנאמנות.
דיון שלישי, גם כן דיון מאוד חשוב, האם חוששים שהצבע של אדם השתנה מאז שהוא יצא מהאישה ועד שהיא ראתה אותו לחכם? אז מצד אחד יש ברייתא שאומרת שלא חוששים שאדם השתנה, אין החכם אלא מה שעיניו רואות, זה מצד אחד. אבל מצד שני מסופר על רבי שהוא הסתכל על אדם בלילה לאור הנר והוא טימה, אחרי זה כשהגיע היום ליתר ביטחון הוא אמר אני אסתכל שוב, הוא הסתכל והוא אמר וואלה זה דווקא טהור, אבל אחרי זה הוא שוב חשב על זה והוא שוב טימה והוא קצת חזר בו על זה שהוא טימה, שוב פעם בלילה הוא טימה, בבוקר הוא טיהר, אחרי זה הוא שוב טימה ואחרי זה הוא שוב התלבט, והגמרא מבינה שבפעם הראשונה שהוא טימה הוא לא באמת טימה בוודאות, כי הרי זה רק לאור הנר, אלא הוא טימה מספק, ואחרי זה בבוקר כשהוא הסתכל הוא אמר בעצם זה טהור, ואחרי זה כשהוא שוב חזר בו ואמר שזה טמא, זה בגלל שהוא חשש שאדם השתנה מהלילה עד הבוקר. אז הנה אנחנו רואים שעקרונית כן צריך לחשוש שאדם השתנה, אז איך זה מסתדר עם הברייתא שאמרה אין החכם אלא מה שעיניו רואות? עונה הגמרא, כאן זה שונה, כלומר עקרונית כשאתה בא לחכם עם צבע הוא מסתכל על מה שזה עכשיו והוא לא צריך לחשוש שזה השתנה, רק רבי במקרה שלו היו לו סיבות כן לחשוש. מה הסיבות? רש"י מביא שתי סיבות, למרות שעקרונית לכאורה מספיקה סיבה אחת, בכל אופן סיבה אחת זה כי הוא כבר ראה את זה בלילה ובלילה הוא כן חשב שזה טמא, וכאן הגמרא מבינה שזה לא היה ספק אלא הוא ממש חשב שזה טמא, וממילא כשהוא רואה את זה עוד פעם ביום אז אמנם ביום זה כבר נראה טהור, אבל כיוון שהוא ראה כשזה היה טמא אז כן יש לו סיבה טובה לחשוב שאולי באמת זה השתנה ולכן הוא חזר בו ושוב טימה. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, רש"י מבין שבשלב הזה של הגמרא הגמרא מבינה שהוא בדק פעמיים ביום, כלומר כאמור בלילה הוא בדק ואמר שזה טמא, בבוקר הוא בדק עוד פעם וראה שזה טהור, ואחרי זה הוא בדק עוד פעם, והבדיקה השלישית הזאת היא זו שגרמה לו לחשוב שזה טמא. למה? מה הוא ראה בבדיקה השלישית? הוא ראה שהצבע נהיה בהיר יותר מאז הבדיקה השנייה, וממילא הוא אמר לעצמו אם בין הבדיקה השנייה לשלישית הצבע נהיה בהיר יותר, זה סברה לומר שגם בין הראשונה לשנייה גם אז הצבע נהיה בהיר יותר, וממילא כנראה שבבדיקה הראשונה זה באמת היה טמא, לכן שם רב החשש שזה השתנה. אבל סתם ככה, אם לא עשית כמה בדיקות ולא ראית שזה השתנה, אין סיבה לחשוש, אלא אין לחכם אלא מה שעיניו רואות, ומחשב זה נראה טהור, זה טהור. עד כאן הדיון השלישי, בחלק החמישי של השיעור, בזה שלמנו את כל הקטעים שדילגנו עליהם, וכאמור, סיימנו בעזרת השם את הפרק בכפה א' עמוד א', נעצור כאן, נחזור בראשי פרקים על מה שראינו, חילקנו את השיעור לחמישה חלקים, בחלק הראשון עברנו לצבעים השונים שהמשנה הזכירה, הצבע הראשון זה אדום כמו דם מכה, וראינו חמישה הסברים למה זה בדיוק דם מכה, אם זה דם שיוצא מהשחיטה של השור, או דם של ציפור חיה, או דם של מאכולת ראש, וכן הלאה, הקשנו להסברים מזה שאפשר לתלות כתם בכל מיני צבעים שהם לכאורה לא מהצבעים שהרגע הזכרנו, ותרצנו באופן כללי שיכול להיות שהצבעים שבהם אפשר לצלות כתם זה כמו אחד מהצבעים האחרים במשנה ולאו דווקא כמו הצבע האדום. זה היה לגבי אדום. לגבי שחור כמו חרת אמרנו שזה בעצם כמו דיו שחור שירבבו בו חרת, וזה דווקא כמו החלק התחתון של הדיו כשהוא מתייבש, אם זה יותר כהה מזה זה טמא, אם זה יותר בהיר זה טהור, וראינו דוגמאות לזה, וראינו עוד דוגמאות לשחור הטמא כמו הלבוש של העיר סיבה וכמו בגדי עול איראן ממדינת הים, ואמרנו שזה דווקא הסדינים והמפות שלהם שהם שחורות. זה היה לגבי שחור. לגבי קרקום אמרנו שזה לח ולא יבש, ושזה העלים האמצעיים, לא אלה שלמעלה ולא אלה שלמטה. הצבע הבא זה כמימי אדמה, שזה אדמה מבקעת בית הכרם, או לפי דעות אחרות יוטפה, ציכני או גינוסר, וכן כל כיוצא בהן. וראינו איך בודקים, שמים אדמה בכלי ומערבבים עם מים, והתלבטנו אם אפשר לערבב עם האצבע או דווקא עם כלי, והאדמה צריכה לו דווקא במקומם. וראינו שרבי חנינה, שהוא היה מומחה גדול, הוא היה בודק באדמה יבשה בלי לערבב מים, והצבע האחרון זה יין, ואמרנו שזה או יין שרוני מזוג, או יין קרמלי לא מזוג, ובודקים את זה בכוס זכוכית של טבריה, שזה זכוכית דקה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו איך בודקים, אמרנו שצריך לבדוק על בד לבן, לגבי אם זה דם שחור, מחלוקת האם צריך לבדוק על בד לבן או על בד אדום, ובאיזה תאורה, תנאים די הקלו אפילו לאור הנר או אפילו ביום מעונן, אבל האמורים החמירו באור יום בין חמה לצל. זה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על הסקאלה של הצבעים, ושאלנו האם כמו שבשחור זה לא בדיוק, אלא גם אם זה יותר כהה, זה גם טמא, האם זה נכון גם לגבי אדומים. הסברנו את זה כמו תוספות ראש, שהכל נמצא על אותה סקאלה, כשלפי אולה, גם בצבעים האלו, אם זה קצת יותר כהם אותם ארבע צבעים אדומים זה טמא, קצת יותר בהיר זה לא. בר כפרה גם אמר ככה, חוץ מביין מזוג ששם זה בדווקא. דעה שלישית, רבי ימי החמיר לשני הכיוונים, כלומר גם יותר כהה וגם יותר בהיר זה טמא. ודעה רביעית, זה יקדם רבי ימי שלהפך הוא מקל בשני הכיוונים. זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו תנאים, ובעיקר הם רואים שחלקם היו מומחים גדולים והיו רואים, וחלקם גם אם הם לא היו מומחים לקחו על עצמם בענווה את האחריות ובדקו, אבל הרבה מורים חששו ולא היו בודקים. ובחלק החמישי דיברנו על עוד
שלושה דיונים לגבי ראיית דמים. האם אפשר לשאול שני רבנים? עקרונית לא. כלומר, אם הראשון תימה, לא הולכים לשאול מישהו אחר שיתהר. ילתה כן שאלה, כי אמרה שהראשון, רבא בבא חנה, הוא כנראה לא ראה טוב באותו יום, כי תמיד הוא מתהר לדם כזה, ולכן היא שאלה שוב ובאמת יערו לה. דיון שני לגבי מה שאמרנו הרגע, האם אישה נאמנת? אז ראינו שילתה הייתה נאמנת, וגם בברייתא, נאמנת אישה לומר, כזה ראיתי ובדתיו, אבל אם היא לא איבדה, והיא רק לא רוצה לשאול עוד פעם, כי אומרת זה אותו צבע כמו חודש שעבר, ואז התירו לי בשביל מה לתרוח, על זה לא קיבלנו תשובה. ודיון שלישי, האם חוששים שהדם השתנה? ראינו ברייתא שאומרת שלא, אין החכם אלא מה שעיניו רואות, אבל בסיפור עם רבי הוא כן חשש, והגמרא הסבירה שזה משתי סיבות. לפי רשי, א', כי בלילה הוא הסתכל והוא ראה שזה צבע תמה, אז נכון שעקרונית לא סומכים על הלילה, אלא יותר על היום, אבל כיוון שהוא ראה את זה, אז הוא כן חשש הדם השתנה מהלילה ליום. ודבר שני, הוא בדק פעמיים ביום, והוא ראה שזה השתנה בין הראשונה לשנייה, אז הוא הניח שכנראה שזה גם השתנה מהלילה לבדיקה של היום, לכן הוא התלבט האם להחמיר או לא, אבל עקרונית אין הדיים אלא מה שעיניו רואות. הדרן הלך פרק כל היד, ומחר נתחיל בעזרת השם את פרק המפלת. כל טוב.